על סוגיית צער ופיקוח נפש. אני אפתח בדברי מסכת שמחות בפרק ח', ושם נאמר כך: כשבאו רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל, גזרו עליהם שיהרגו. והיה רבי ישמעאל בוכה, ורבי שמעון אומר: אברך בשתי פסיעות אתה ניתן בחיקם של צדיקים ואתה בוכה? אמר לו: אני בוכה על שאנו נהרגים כשופכי דמים וכמחללי שבתות. הדיאלוג של רבן שמעון גמליאל ורבי ישמעאל. אמר לו: שמא בסעודה היה יושב וישן, זאת אומרת, או ישן, ובאה אישה לשאול על נידתה, על טהרות שלה, ואמר לה השמש: ישנו. והתורה אמרה: אם ענה תענה אותו. ומה כתיב? והרגתי אתכם בחרב. יש עוד גרסה בהמשך. מסכת שמחות מדברת על מורה הוראה שהוא ישן או שהוא אוכל, ובאים לשאול: וכי אפשר להמשיך לאכול? וכי אפשר להמשיך לישון? יותר מזה, יכול להיות שגם הוא לימד את השמש, והשמש היה אומר: ישנו. הוא כבר לימד גם את השמש. מסופר על הרב קוק שתלו על החדר שלו שבין 2-4 אין קבלת קהל, והשלט הזה היה נתלש. שוב תלו ושוב נתלש, ושוב תלו ושוב נתלש, עד שעקבו אחר הדבר וגילו שמי שתולש זה הרב בעצמו. שאלו את הרב: בין 2-4 זה לא מקום שאיננו קבלת קהל, אלא בין 2-4 זה מקום שאחרי 4 יהיה קבלת קהל טובה, שהרב ינוח קצת. אמר להם הרב: זה נכון, אבל מניין לעבד שעות קבלה? עבד אין לו שעות קבלה. עבד השם הוא עבד, כל מה שאדון אומר לו עשה הוא עושה. אז באו למורה הוראה ושאלו, ואז מה אומרת לנו מסכת שמחות? נהרגים כשופכי דמים. גמרא חמורה. בשו"ת מהרש"ם, חלק ב', בסימן ר' י', הוא כותב: כשהייתי מגיע לגמרא הזאת הייתי מזדעזע, ואז ציוויתי לבני ביתי שאם יבוא מישהו לשאול ואני ישן, שיעיר אותי מיד, כי אני חושש מהגמרא הזאת. אני מאוד חושש לישון, לאכול, ומישהו בא לשאול. נכון, צריך לאכול, צריך לישון, זה צרכים בסיסיים שנטע הקדוש ברוך הוא באדם. מה מצפים ממנו? שגם את זה לא יהיה לו את המינימום? ולכאורה שיהיה לו כוח אחרי להמשך? הרי כל אכילה ושינה זה עבודת השם, כשהיא בתכלית הגדולה. אבל כאן כתוב שלכאורה נטבעים על זה. ממשיך המרשם ואומר: ושם עמידת חסידות היא, אבל ירא אני, ירא אני מהגמרה הזאת, וציוויתי לבני ביתי שיעיר אותי תמיד, או שאפילו אם אני אוכל יגידו לי שמישהו ממתין. האם, וכאן אני רוצה לפתוח, האם זה נכון ברמה, לפי שמציין המערשם, שזו מידת חסידות, זה נכון גם בפיקוח נפש? באים ואומרים לאדם, קרתה תאונה, תרוץ להציל, אבל אני אוכל כרגע. באים לבני ביתו, לאשתו, אומרים לו, אומרים לה, תראי, יש פה בעיה בחוץ של פיקוח נפש, והרופא ישן. היא צריכה להעיר אותו, או שצריכה לתת אותו לישון? דופקים בדלת ואומרים לאשת הרופא, שבת, אולי אפשר לבדוק את התינוק אם לא מרגיש טוב, כי אנחנו נצטרך לנסוע לבית חולים. הוא צריך, הוא מחויב להתפנות למבקש כדי שלא ייסע בשבת? אומרים לאדם, תבוא תעסוק בהצלה. אומר, אני מצטער, קשה לי, אני צריך לנוע, אני צריך לעסוק בדברים כאלה ואחרים. פיקוח נפש. האם יש מקום לאב האמינה הזאת? והאם זה יותר מאב האמינה? נפתח בגמרא בכתובות וברמב״ם. הגמרא בכתובות סמך עמוד ב' אומרת, תנו רבנן על אישה מנקת, הרי שנתנו לה בן להניק, הרי זו לא תניק עמו לא בנה ולא בן חברתה. פסקה כמעה אוכלת הרבה, לא תאכל עמו דברים הרעים לחלב. השתה בנה, אמרת לו בן חברתה מבעיה? מה עוד אתם הבנה עוד החייס עלי ממצא להתפי? אבל בן חברתה אילב דאב עלי מותר לא אהב ממצא לה כמה שמלה. מתוך הגמרה הזאת, שצריך להבין אותה בפני עצמה, ולא ניכנס כרגע, מציין המגיד משנה שהוא הבסיס לדברי הרמב״ם. הסוגיה הזאת היא הבסיס לדברי הרמב״ם. והרמב״ם אומר בלשון הזה, האישה כל זמן שהיא מניקה את בנה, פוחתים לה ממעשה ידיה ומוסיפים לה למזונותיה יין ודברים שיפים לחלב. פסקו לה מזונות הראויות לה, והרי מתאווה לאכול יתר או לאכול מאכלות אחרות מפני חולי התאווה שיש לה בבטנה, הרי זו אוכלת משלה כל מה שתרצה. ואין הבעל יכול לעכב ולומר שאם תאכל יותר מדי או תאכל מאחר רע ימות הולד, מפני שצער גופה קודם. אומר לנו הרמב״ם שאישה שרוצה לאכול ממתקים, אומרים לה, אבל זה לא מביא חלב. תאכלי בשר, תאכלי דברים אחרים, כבד, תאכלי עוד דברים שנוהגים, כל אחד לפי סגנונו ומורשתו. אומרת, לא, אני אוהבת לאכול את הממתקים האלה. אבל כל הרופאים אומרים שזה לא יהיה חלב לתינוק. ומה יהיה אם לא יהיה חלב לתינוק, התינוק ימות? אומר הרמב״ם, צער גופה קודם. אז מה? ולשון הרמב״ם, אם תאכל יותר מדי, תאכל מאחרה, ימות הולד, ימות. מפני שצער גופה קודם. זה לא עובר, שהגמרא בערכין קוראת לזה חיים ונפש, הבחנה בין חיים לנפש. זה תינוק. אפילו בן יומו חיים על המיטה, האורגו. אני מצטער. תבוא להציל. צער. שמש, גשם. צריך להצטער, לעשות עוד דברים. תבוא לחפש מישהו שנעלם בערים. ויש סכנה לחייו, אתה יודע מה זה, להסתובב בערים, להציל, זה צער גדול, לך תדע אם מותר יהיה לחזור אחר כך. מדהים. מה עומד בסיס דברי הרמב״ם כאן? הרמב״ם הזה הובא להלכה בשולחן ערוך, באבן העזר, סימן פי סעיף י' ב', וכותב השולחן ערוך בזה הלשון, מביא שתי דעות: פסקו לה מזונות הראויים לה, והרי היא מתאווה לאכול יותר או לאכול מאכלות אחרות. יש מי שאומר שאין הבעל יכול לעכב מפני סכנת הבלד שצער גופה קודם, ויש מי שאומר שיכול לעכב. דעה שהובאה בשולחן ערוך ולא נדחתה על הסף, הרמב״ם פוסק אותה, צער גופה קודם. מה אתה מצפה ממני, שאני אתרח בשביל פיקוח נפש? לא, לא רק שאני לא אתרח, אני רוצה לאכול משהו, אומרת האישה, ולא יהיה חלב בתקופה שאין תחליף. התינוק יכולה ימוד, סכנה, צער גופה קודם. מה המרחק בין הגישה הזאת לבין מה שאנחנו תופסים מבחינה מוסרית? איפה פיקוח נפש עומד מול צער של אדם? כל נושא הכלים על הרמב״ם על שולחן ערוך שואלים את השאלות הקשות שיש לפנינו. אדם מצווה להציב נפש בישראל, אומרים לו למרות שיש לך צער תעשה. איך הרמב״ם מתיישב? הרי זה מצווה ככל המצוות, ואיזה צער, איזה צער. אומרים, אם תאכל משהו לא תאכל לקיים מצווה. אבל בסדר, אף על פי כן, מה עומד כאן בבסיס דברי הרמב״ם? הבית שמואל, חלקת מחוקק, בעיר הטב, אחרונים נוספים על דברי השולחן ערוך שואלים את השאלות הקשות, איך אפשר להבין דברי הרמב״ם? במקום פיקוח נפש, צער. כדי להתחיל להבין, מביאים את הגמרא בנדרים. יש לנו סוגיה במסכת נדרים מפורסמת גם היא, והגמרא במסכת נדרים בדף פי עמוד ב' אומרת, יש מהלך ארוך בסוגיה שם, ומביאה מחלוקת רבנן ורבי יוסי. ורמי דרבי יוסי דרבי יוסי, מעיין של בני יאיר יש מקום מים שיכול לספק מים לבני העיר, אבל לא לכולם. חייהם וחיי אחרים, חייהם קודמים לחיי אחרים. יש מים, יש שתי שכונות, כפי שמובא בגמרא, גם בחושן משפט מובא על הלכה, בסוף חלוקת שכנים. השכונה העליונה קרובה למעיין, זוכה במים. השכונה שלמטה, אין לה מים. אז העליונים אומרים, זכינו במים, אנחנו שותים לפניכם. חייהם וחיי אחרים, חייהם קודמים. בהמתם ובהמת אחרים, יש די מים לשתות. אבל הבהמה, אין מספיק. העליונים יש להם עדר, והתחתונים יש להם עדר. העליונים שותים, התחתונים, מה לעשות? כביסתם כביסת אחרים, כביסה של העליונים וכביסה של התחתונים, כביסתם קודמת. עד כאן לכאורה זה שקול. עכשיו רובד נוסף שאנחנו מגיעים אליו בברייתא, חיי אחרים וכביסתם. אלה שבלמעלה שותים מהמים וגם מחפשים, אלה שלמטה אומרים ומה אנחנו נשתה וכי נמות בגלל הכביסה שלכם. חיי אחרים קודמים לכביסתן. רבי יוסי אומר, כביסתן קודמת לחיי אחרים. רבי יוסי, נמקו עמו. בין אם נגיד, הוא מסתדר נגד רבנן יחיד ורבים, בין אם נגיד, לא נאמר כך, כמחלוקת הראשונים. אבל יש דעה בתנאים, שאומר, אני רוצה לחבס. כמו שהיום אומרים, אני רוצה לשטוף את המכונית. אבל מה אני אשתה? לא שואלים מה אני אשתה, שואלים ומה יהיה עם הצנחים, מה יהיה עם המים שצריכים להם. לא, רבי יוסי אומר, גם אם הוא יגיד מה, אין לו מה לשתות, הוא קודם. איך אפשר להבין? אומרים הנושא כלים על השולחן ערוך. אם תבין את רבי יוסי, תבין את הרמב״ם. עכשיו צריך להסביר את רבי יוסי. אז בוא נלך לרבי יוסי, לשאול מה רבי יוסי סובר. הוא מחבס, והשני אומר, אין לי מה לשתות. אין לו מה לשתות לפי ההבנה פשוטה, הוא לא יוכל לחיות. הוא מחבס. מדוע? כי בלי כניסה הוא מצטער. הוא מצטער. כמה צער הגדול בלי כביסה, ימי בנצרים קצת מלמדים אותנו, וגם התקופה מלמדת אותנו קצת יותר, כמה צירופים יש פה ללמוד מה זה כשלא מחפשים בדיוק לפי מה שרגילים כל הזמן. והגמרא ממשיכה, רבי יוסי אומר, כביסתן קודמת חיי אחרים, אשת הכביסה, אמר רבי יוסי, יש בה צער, גוף כולו, לא כל שכן. כאן נכנסים לסוגיה של נדרי הגוף, שנמצאת שם בסוגיית נדרים. אמרין, כביסה אלימה לרבי יוסי, דאמר, היי ערבוביטה דרישה, מתיה לידי אווירה. יש איזו הבנה מסוימת, שאם לא מחבסים ולושים בגדים שאינם מחובסים, זה יכול לגרום לערבוב הראש, או כפי שנעשה כלים, כשאינו מסרק ראשו תמיד, יש ערבוב הדרישה, ויכול לגרום לסימוי העיניים. טוב, צריך להבין מה זה. מאור העיניים נחלש, כהם מאור העיניים. אבל השני, אין לו, הוא מתייבש. אין לו. זה כמעט מביא אותנו לסוגיה, שבא ומציע, בפרק הזהב, שני אנשים הלכים בדרך, ויד אחד מהם קיטון של מים. אם שניהם שותים, שניהם מתים. אם אחד שותה, מגיע ליישוב. בתורה ורבי עקיבא. אז אם יבואו אליהם ויגידו להם, אז מה? אנחנו גם רוצים לחיות. האומנם? האם זאת הסוגיה? וצריך לכאורה להצטער. איפה מצאנו את הצער המפורסם? אצל רבי שמעון בר יוחאי. הגמרא בשבת, למד ג' עמוד ב', מפליאה לספר את הסיפור המפורסם, יהודה בן גרים שהלך לבילשין, ורבי שמעון בר יוחאי ברח עם בנו רבי אלעזר לבית הכנסת, ושוב ברח למערה, ומה הוא אמר? שמא תקיף גזרת, ונשים דעתן קלה, שמא עמך, אומר לבנו רבי אלעזר, היא תיאלץ בסוף לספר לגויים איפה אנחנו נמצאים. ואז יתפסו אותנו, בוא נברח למערה. אז הותשו במערתה ודבית שנים. אומר המגן אברהם, באורח חיים בסמן קופנון וב, מכאן למדים שני דברים. א', שמותר לרבי שמעון בר יוחאי לברוח ולהציל את עצמו, גם כשיענו את אשתו, כדי שתצטרך אחר כך, כדי לאלץ אותה לספר איפה הם נמצאים. וכיוון שאז על ידי כך יגלו שהם בבית המדרש, והוא הסתכן והתאפס חזרה למלכות, הוא ברח למערה. אז עצם הבריחה תאלץ לכפות את הרשות לצער ולענות כדי שהוא יגלה את הסוד. אומר אגב עוד דבר, שמעידך היא מצווה להצטער ולא לגלות, כי האם היא לא תצטער אז הוא יסתכן ויתחייב מיתה כמו שביבצעות גזר דין המוות. יש עריכות דברים להבין את הסוגיה, האם באמת המשבר של אשתו של רבי שמעון בר יוחאי הוא כזאת שבירה בפני כוחות הרשות שיענו אותה עד כדי כך שהיא לא תעמוד במה שהיא מחויבת על פי הלכה, או שמא על פי מידת חסידות. פירוש זר זהב על איסור ויתר הארוך של רבי יונה גירונדי בסוף הספר, שם הוא נסה להביא את הצדדים השונים בנקודה הזאת ולא נאריך בה. אבל כך מסיק המגן אברהם, שוודאי שהם חייבים להצטער. אז אם כן, אם חייבים להצטער, איך זה מתיישב? זה לא עלי בדר רבי יוסי? מה יש לנו כאן? צער של אדם, או בקום עשה או בשבע אל תעשה, מול פיקוח נפש של השני. גם הנושא כלים על השולחן ערוך, שמביאים את רבי יוסי, שואלים, וכי הלכה כרבי יוסי? אין הלכה כרבי יוסי. אז צריך להתיישב עם הגמרא בירובין, ועמוד ב', הלכה כרבי יוסי, תמון נימוקו עמו, פרק סוף מי שפרק האומר, שם הלכה, האומר מי שהזו, שהלכה כרבי יוסי, כנשי נימוקו עמו, אבל אין לך כרב יוסי כאן. אז מה, מדוע יש מקום לבסס את דברי הרמב״ם המופלאים הללו על שיטת רבי יוסי שכנגד רבנן? הרבה עדיפו להישאר בצריך עיון. צריך עיון. פלא, מה יש כאן? עד שמצאתי את ההפלאה ומתבסס עליו הרב אלישיב בסוגיה של רופא שקדמנו קודם. האם רופא שנמצא בארוחת צהריים, הוא לא ישן, הוא חייב להיעתר לבקשה של חולה שיש בו סכנה, בלי קשר לסוגיית שבת, גם בימות החול? או שמה, עכשיו אני אוכל, זכותו לאכול. אמנם המעשה של רבי ישמעאל רשב"ג, אז יסביר שלכאורה זה מידת חסידות. אומר ההפלאה כך, מהי אותה סוגיה בנדרים שחייה כניסתם וחיי אחרים כניסתם קודמת? זאת לא במציאות שמדובר שהכוונה היא שאם הם ישתו, אם הם יחבסו, אז האחרים ימותו בכל מקרה, אלא האחרים עם הקשנים אומרים להם, אתם רוצים לגור למטה ליד חוף הים ואנחנו במעלה הריש המעיין, לכם מאוד נחמד על שפת הים, מים אין לכם אלא ממה שמגיע ממעיין, אתם רואים את הגבעה שם השנייה? שם יש מים, שם במים האלה אתם יכולים להשתמש. אתם מה אתם רוצים? אתם רוצים להיות כאן ולקבל את המים שלנו? זה לא תקבלו. אתם מתעקשים לעמוד כאן ואז אתם לא יהיה לכם, תמותו בצמא? תמותו בצמא, אני אשתה, אני אפעיל מכונת כביסה, אני אשטוף את המכונית, ועיניך קלות ורעות וקלות. טוב, תסתכל מרחוק ושם לא תבוא. זה יסוד של ההפלאה, של הסוגיה של רב יוסי מר ההפלאה. אתה מעמיד את המצב של פיקוח נפש בעצמך ואומר, אני כאן, עכשיו תיתן לי מים. אומרים לך, תלך לשם ושם יהיה מים. אני כאן ואני אקבל, ואם לא אני מתייבש, בכבוד. גם מתי מדבר קראו לעצמם את הקבר, אתה יכול להתכונן, לעשות את זה בצורה מסודרת, אם זה כל השכונה, תתחילו לחפור, להיכנס תוך הבור, וזה מה שיהיה לכם. אבל אתה מחבס, אני רוצה לשתות. יש לי גם זכות אלמנטרית לחבס. אתה רוצה את המים כאן? אז אם לא תוכל להגיע למים האחרים, אז באמת שאלה של כביסה מול חייהם של אחרים. אבל אם שאתה מביא את המושג חיים בפיקוח נפש לכאן, ואומר לי, הנה, תן לי מים, אם לא אני מת, זה ימות. מי שאלה בליבו תינה, ואומר, אם לא תיבהל פנונית, אז ימות, והרופאים אומרים שימות, ימות. מדוע? לפני שאלה בליבו תינה. שואל מרכבת המשנה, לפני שאלה בליבו תינה, מה הסברה? אז מאבד עצמו לדעת, צריך להציל אותו על פי הלכה, אלא משום שהוא גרם לעצמו. שואל האבן האזל, גרם לעצמו? אז הוא גרם לעצמו, אז הוא מאבד עצמו לדעת, תציל אותו. לא, אומר האבן האזל, לפני שהוא גורם לעצמו. מה ההבדל בין גרם לגורם? גרם, הוא עשה את הפעולה, המציאות קיימת, עכשיו יש סכנה, תציל אותו. אבל מי שאלה בלבטינה, כרגע ורגע הוא מייצר את הפיקוח נפש, ואומר, תמות לו, הוא ימות אם לא תיבה אלה פלונית. בבקשה, גם מתי מדבר. גם אתה יכול להצטרף למתי מדבר. תארגן לך את המיטה, מיטת נשיקה, וגם יכול להגיע לעולמות עליונים ונשגבים. אתה מייצר את הפיקוח נפש ואומר, אני כאן במצב הזה ויש פיקוח נפש. ימות ולא יעשה בנות ישראל כפרוצות. אתה מתעקש לשתות כאן את המים, אבל יש על הגבעה שם מים. אני כאן ואני רוצה את המים. בסדר. רבי יוסי אומר, קורא בור יפול בו. החכמים צריך להבין אותם עכשיו לכאורה לפי התפיסה הזאת. אבל עדיין יש לנו את רבי יוסי שלכאורה, לפי דברי הפלאה, פירוש הדברים שאתה מביא את הפיקוח נפש למצב, זאת אומרת, אין אפשרות אחרת. אם כן, איך זה נוגע לרופא? נוגע לרופא. בא אדם ודופק בדלת של הרופא, ואומר, יש לי בן לא מרגיש טוב. מה, אתה לא יודע שיש תרם, מרם, חדר מיון, כל מיני דברים. נכון שחדר מיון, אם לא תביא אישור, תצטרך לשלם. מה זה קשור למנוחה של הרופא? מה זה קשור לארוחת צהריים שלו עם המשפחה? מה זה קשור לחברותה שלו עם הבן? אתה, מה בדיוק אתה רוצה? שאת לא תספיק להגיע לחדר מיון? ודאי, הרופא מחויב. אבל על מה מדובר? על משהו שסובל דיחוי, ואומרים לך, זה דבר שגרתי שאתה יודע, מכיר אותו, לא דבר שהתינוק שלך בלה משהו שצריך לצעוק, הצילו, הצילו, זה ודאי. אלא דבר שהוא סובל דיחוי. בימות החול, הרי ממילא אתה דוחה את זה. עוד מעט אני אעשה קניות, עוד מעט אני אשכב, עוד מעט אני אעשה כבר יחד סיבוב עם כל הדברים, אותו דבר חזר בשבת. מי צריך לשאת בתרחה הזאת, הרופא או אתה? הרופא בצער הגוף שלו, או אתה בצער הממון שלך, או הפסד ממון שלך? אתה מנסה לומר לרופא, אבל זה פיקוח נפש, נכון. זה פיקוח נפש שמתיר לך לנסוע ברכב בשבת לחדר מיון או למקום שבו שם אפשר לקבל חולים, אבל זה לא סיבה להגיד שהרופא אין לו זכות לנוח. זאת לא סיבה שלא אומרת לרופא לאכול, ואולי גם ללמוד חברותה עם הבן שלו, כפי שהחברותה שלי ככה כל שבת, כל פעם מישהו מדדה, אולי הרופא יתעשת באמצע חברותה לענות לו, יש מישהו לא מרגיש טוב. אם היה פיקוח נפש רציני, היה דופק על השולחן, הצילו. אבל זה משהו שהוא יכול להגיע, אבל הוא רוצה להישאר בבית. הוא רוצה לא להתקע בחדר מיון למשך כל השבת. נכון שאינו דומה מי שמגיע למקום כזה, שעד צאת השבת נותרה לו רק שעה בלבד, לבין מי שכרגע הוא נמצא רק שעה אחרי כניסת השבת, שנכון לו כל הלילה, להסתובב שם בחדר מיון באיזשהו מקום ולהיות תקוע ולא לצאת, וכל מי שמכיר את זה מקרוב כבר מתעורר לכל מיני סיטואציות שהוא כבר מרגיש אותם, נכון? מה לזה ולצער של השני? יש לך דרכים אחרות לפתור אותם. מפורסמת המחלוקת שרב שלמה זמרך זצ"ל עם הרב אפשטיין בסידור מנחת ירושלים בהלכות רפואה. חוטי חשמל שנקראו, האם להעיר את החשמלאי השכן שהוא ישן, והוא בדיוק יודע לגשת לארון הנכון, לכפתור הנכון, ולהוריד את הכפתור, ואז לא יהיה סכנת נפשות בחוטי חשמל למתח גבוה. ויש אפשרות אחרת, לגשת לטלפון, להתקשר לחברת חשמל, שיתקשרו לכוננים, שיבואו מהבית עם כלי רכב הפרטיים שלהם, לחברת חשמל, ויקחו את הרכב הגדול עם נגררת, כל כך הרבה אנשים יחד, ויפעילו את כל המכשירים שלהם, את כל מה ששייך, איסורי דאורייתא רבים והמוניים, אומר השלם זמן מוחד הצהל, מה זה קשור לצער של השכן? פיקוח נפש מתיר לי איסורי דאורייתא, אפילו רבים, אתה לא יכול להמיר אותם על חשבון השני. אם כן, כשאתה עומד מול השאלה או מצטער, אני זוכר באיזה סיפור של מערב, שמערבי בטן ששוכבים בצורת השנה, אז כל אחד בתורנות מסוימת צופה לכיוון שלו, ואז מקישים ברגל כשרואים זה דמות, אז אחד אומר, זה לא התור שלי, אני עכשיו ישן, אתה תטפל בזה, יש מחבל, תטפל בו, זה אתה, זה התור שלך. האם בכל מקום אומרים את זה? פשיטה שלו. במקום שאדם משעובד, בגדרי שעבודים הידועים לנו, כגון בא לאשתו, אז הוא מצווה לעשות הכל כדי להציל, הוא חייב ברפואתה. רופא שהוא כונן, זה שעות הקבלה שלו, או שעות שהוא נותן שירות לקהילה בצורה הזאת או אחרת ככונן, אז יש לו שעבודים, התחייבות. יש לו התחייבות לעניין, אז החיוב הזה ודאי מתיר לאחרים לבוא ולצייר, כי בשביל הצער הזה, או בשביל הסיכוי של צער, ודאי שהוא השתאבד ומקבל ממון. זה פשיטה. זה מונח בתוך ההתחייבות שלו. אולם, מי שלא מחויב, מי שלא מחויב, זה לחינם. הוא לא יהיה שייך לזה. מה דין אדם שנמצא במסגרת צבאית? מחויב או לא מחויב? יש רופא, יש לו שיבודים המוניים. מה הגדר של הדבר הזה? עד כמה נאמר כאן שיש לו חיוב או שיבוד? האם שהוא בעד מעל כל דבר בלי שום הגבלה, או שמה נאמר גם שיבודים כאלה יכולים להיות מוגבלים? רציתם לשאול משהו פה? לא. הדוגמה שהבאנו ברופא אומרת לנו, ולכאורה זה פשוט, וזאת המסקנה של רבי אלישיב במאמר הארוך הזה, שרופא לא מחויב לענות לפניית חולים כאלה או אחרים בשעות האכילה והמנוחה, אלא אם כן זה פיקוח נפש שלא יכול לעשות על ידי אחרים. זאת אומרת שאשתו של הרופא יכולה להגיד, הרופא נח כרגע, תפנו למקום אחר לקבל טיפול. עכשיו הוא לא נענה לכם, כרגע הוא נח, כרגע הוא אוכל. אם זה חלק מהחיובים שלו, נפשיטה. מהו הגבול של השיבודים של אדם למסגרות שונות? זאת שאלה שלא נדון בה כרגע, אני רק מעלה אותה כשאלה. כשאדם הולך למסגרת צבאית ומתחייב, ההתחייבות היא בלתי מוגבלת. עד איכן המחויבות הזאת? יש צער הגוף, יש צער הנפש, יש צער רוחני, שזה מול ערכים שהוא מורגל עליהם, ואומרים לו, אתה חייב להצטער, כי יש פה איזה משהו. מי אמר שאני חייב להצטער? זה יכול לעשות על ידי אחרים? אני מחויב כמו אחרים? על דעת זה אני מחויב? דוגמה קיצונית של הדבר הזה היא כמעט, ואני אומר כמעט, נמצאת בדוגמה שנקראת הבטחת מטיילים בשבת, שהוא שם מדי כללי, אבל יש לזה כל מיני צורות של דוגמאות כאלה, שקבוצה שמטיילת בערים ומבקשים מחייל שיבטח אותה. קיבוצים שעובדים בעמק ויש להם עובדי חוץ כאלה, עובדי חוץ אחרים מסוגים שונים, גברים, נשים, ומבקשים מחיילים ללכת להבטח אותם. מדוע? כי סידור העבודה שלהם הוא סידור מאוד נוח בשבת. הם עובדים באזור החקלאי. איש מקורות שנשלח לתקן צינור, נוח לו בשבת. קבל גם מחיר יפה מאוד בשבת. ואז פתאום כולם צריכים להתייצב. למה להתייצב? למה שהוא כרגע מתכנן ואומר לי, עכשיו אם לא תבוא להבטח אותי אני בסכנה, אז הוא אליו ולבטינה, הוא מעמיד את הסכנה. הוא לא במצב שמכניס את עצמו בסכנה, מאבד עצמו לדעת שהוא לא יכול לסגת. זה לא הגמרא בסנהדרין, נהגים למדה יפתנו רבנן, מי שטבע ספינתו בים, לסטים באים עליו, היה, אוכלתו, היה רדפת אותו. הוא במצב שזה ניתן להשגה. הוא פותח את הדלת, את השער של הבעל החיים, התורף גדול יותר שיש בגן החיות, ואומר, תצילו אותי. הוא לא, בבקשה, תסגור. הוא לא תצילו אותי, אם הוא שפוי, הוא נתן לו להתמודד עם האריה לבד או עם הדוב. כן? גם את הארי וגם את הדוב יקה עבדיך. בכבוד, תתמודד. ישחקו הנערים לפנינו. צריך לבדוק אם הוא שפוי. מסתבר שהוא שפוי. את מי הוא מנסה כרגע להגות? שאנחנו נבוא בכוחות כאלה ומביא לנו את הסכנה בידיים וממשיך לגרון לעצמו ואומר, הנה, ראו מה אני עושה. אני צריך להתמודד עם כזה דבר? מביא לעצמו בידיים, גורם, אז עדיין, מי שגורם מביא לעצמו, מביא את המהלך, פשיטה. אז הוא הולך לעבוד בשבת. הוא הולך לעשות פעולה כזאת או אחרת. מה היא קשורה? מה היא קשורה לאנשי הצבא? שהם צריכים ללכת, לתת לו שירות בחוף הים, בשבתות? מה על העניין הזה? שילך, יחזור למקומו. ויהיה במקומו. הצבא נועד לא לתת כל מיני הבטחות לכל מי שרוצה ללכת לאן שהוא רוצה. אם זאת לא מחויבות שלו, אז אי אפשר לכפות אותו הולך לשבת עבור הדבר הזה. אבל אם הצבא זה חלק מהעבודה שלו להבטח אזורים, להבטח יישובים, זה פשיטה. היי תגיד, מה תגיד לו? תגיד לו שיקח את היישוב ולך מכאן, לא יבטח אותך, זה פשיטה. הרי כל היסוד, עד לאן אנחנו נסוגים מהרעיון שהוא יוזם משהו מציאות ואני צריך להציל אותו? פשיטה בדבר נלמנטרי בסיסי ששייך ליסודות היהדות, על זה לא נאמר. על מה שמישהו ממציא איזו מציאות חדשה, שאין לה יד ורגל, אין לה עניין, כי הוא זה, אלא מקפריזות של מישהו, אז ודאי שאין לזה בסיס הלכתי. כיוון שכך, מה פתאום? הוא מכניס את עצמו לסכנה, מה אני? ייתן לו מענה לסכנה. לא נועדתי להיות לדבר כזה, נועדתי לכלל ישראל, לארץ ישראל, לעם ישראל, אבל לא לכל מיני דברים שמישהו מתחיל ליזום אותם ויגלגל אותם. אני לא רוצה להריך יותר מדי, כי הדמיון כבר מתקדם יותר מדי רחוק, ולא לזה מתכוון. כן. מה אתה הולך לעשות? ללכת לטייל איתו. כן. אז אולי תתפוס אותו שלא יהיה לך מקום סכנה. תחבר אותו לקרקע. תשב על עד מוצאי שבת, כי בכיוון שהוא ממשיך זה סכנה, כמו שאתה אומר. אם זה לא סכנה, למה שאני אלך? אם זה סכנה, אז אתה נותן לו ומלווה אותו, ואומר, בוא נלך איתך למקום סכנה. שמה? עוד שוב? למה נציל אותו? הוא שותה או בן אדם רגיל? חלק שותה בקטן או בן אדם רגיל? הוא אדם, בסדר, אז דבר איתו. מה אתה רוצה שאני אעשה כרגע? אם אתה אומר שזה סכנה ובכל אופן הוא מסתכן, מעבד עצמו לדעת, הוא נכנס למצב שהוא לא יכול לחזור בו, תפוס אותו, תחזיר אותו. אז מה אתה עושה? אתה מנגן לפי החליל שלו, אומר, בבקשה, לאן אתה רוצה ללכת? וגם לי לדבר. הוא אומר, יש לי מסלול, אני הולך פה, בסדר, אז אתה הולך איתו במסלול, הוא מטייל לו בשבת, ואתה מתחיל לקחת אותו למסלול הזה של הטיול. מי אמר? איפה זה כתוב? איזה תורה? איזה תורה זה כתוב? זה לא חברת שמירה. זה לא חברת שמירה. בחברת שמירה יש חברות שמירה. אפשר לשלם להם והם יעשו את השירות הזה. מה שמצילים אותו רק בגלל שחושבים שהוא באמת הוא שותה. הוא שותה. שותה עם תת. כיוון שאתה מניח שהוא שותה, אז אתה הולך להציל אותו, אבל אחרת... ואתה לא בסכנה. ואתה מציל, לא בסכנה. המחבל ירצה לפגוע במי שמחזיק את הנשק ראשון, כי כך הוא יוכל גם לפגוע בשני. אבל אם יפגע בזה שבלי נשק, אז השני יראה בו כדור. אז קודם כל הוא מנסה לחסל את השומר. ואחרי שהוא מחסל את השומר, אז מי נמצא בסכנה ראשונית? החייל שמלווה אותו.
זה טיעון חדש. שאלה אם יש להם בחובה לחיילים, אז... אנשים בפיקוח נפש.
כן, להציל את כלל ישראל. אבל לא כל מיני שיגונות, כי אנשים שרוצים לעשות להם כל מיני דברים. במצב, אם אתה נמצא במצב פיקוח נפש, תלך, תציל אותם ולא תלווה אותם. תעצור אותם, כי בהנחה שאולי הם שותים. אבל מה אתה עושה? בוא אני אעזור לך, לאן אתה רוצה ללכת? בבקשה, אתה רוצה לחוף עין גדי? בכבוד, תמשיך. אתה רוצה לטייל על הערים? בכבוד, אני מלווה אותך. זה פשיטה של אמר. זה פשיטה, בשום כלי מידע הלכתי. כן. אנחנו היום בעין הסערה של הבנים וכולי, יש הרבה. את שלי אמרתי, אני לא... נגידו, למה רגשו גויים? כן. השם בשמיים ישחק, השם ילעג למו. כל מיני דברים, יש הרבה קטעים. כל אחד בוחר לו את הקטעים שלו ועושה מזה, ממקד את התאורה לקטעים האלה. יש גם גם במקרא, גם במשנה, גם בגמרא, גם בראשונים. אתה יכול למקד, לעשות פוקוסים למה שאתה רוצה. כן. הוא מחויב לסכן את עצמו בשביל להציל אחרים? על איסורי שבת. על איסורי שבת. אז מה, הוא צריך לעשות תפילה שבת למה?
מה?
בסדר, מה זה למריך?
מה?
עושה מעשה רעיך, אתה מדבר איתו. אז אם הוא שותה, תפוס אותו, תרוץ, תציל אותו. אם הוא לא שותה, הוא אומר, אני רוצה בידיים. אתה יכול להגיד לי, לא? כשהוא נמצא בבית חולים מבקש לא להאריך את הימים שלו, אז אומרים לו, בסדר. מרימים ידיים. אז כאן הוא לא מבקש, לא, הוא רוצה ליהנות מהרגע, כן? ועדיף לו שעה אחת שקורת רוח בעולם הזה לפי הסגנון הזה יותר מכל חיי העולם הבא שלו. הוא יכפה אותי שבאתי לעם ישראל, לארץ ישראל, תורת ישראל, ללכת לרעיונות שלו כרגע? זה קשור. איפה זה מתחבר? לאיזה סוגיה זה מתחבר? לא, תגיד להם שמסתובבים פה מחבלים, יש ידיעות מודיעיניות חדשות, הגיעו עכשיו, ובדיוק בכיוון המסלול שלכם, יש הרבה מחבלים מסתובבים, עוד מעט תשמעו כל מיני דברים שנופלים, אם תראו שדבר קרה כזה דבר, אם לא שמעתם, זה כבר בדרך, כדאי לכם ללכת במסלול הזה, אנחנו כבר מחפשים כמה שנפגעו. אתה רוצה להציל אותם, לא? במקום, מה אתה עושה? אתה מלווה אותם למקום שממשיכים באותו רעיון. אז תדבר איתו. היום הרי האירוע של נעריים, אף גוף הנוכי לא מוציא לפני שהחיילים מלווים מגיעים. פעם היו אומרים לא מגיע, אנחנו הרי מורים, היינו בקום מדונה חיילים, וגם בפלמח היינו, גם באירופה, גם בחוץ לארץ, היינו כבר לפני 1900 כבר חיילים, אנחנו יודעים להסתדר לבד. הרי האירוע הזה אף בית ספר לא לוקח את הסיכון, ואז הם מחכים, ואם החיילים לא הגיעו רק יצעקו על המגד שלא שלח את החיילים, אבל הם יישארו במקום. אז איך אתה יודע? נכנסו, אז קיבלת דיווח שנכנסו מצב סכנה. אז מה, אתה צריך... בסדר, אז תלך להציל אותם. אתה רוצה להציל אותם? אז נניח שבפער הזה אני מסכים איתך, למרות שיש מקום לדון אם אתה הולך, אבל למה אתה הולך ומלווה אותם בהלולי שבת? תעצור אותם. לזה השתעבדת? לזה הלכת לצבא? לא שומע? כמו כל אחד שמחויב להציל את השני, אם זאת ההגדרה שמחויב להציל אותה. אם זו לא ההגדרה, מי שאלה בלבטינה עם המרכבת המשנה ואבן העזר, אז נניח שזאת לא ההגדרה, אתה מחויב להציל אותם. אז איך אתה מכניס אותם לסכנה ומבין אותם למקום סכנה? כל אחד, כבר יש הרבה דמיונות היום והרבה דוגמאות, כל אחד כיד הרחבה עליו יודע איך לעשות את זה טוב. הווה אומר שהסוגיה שלנו הוא סוגיה של צער במקום פיקוח נפש, אומרת קודם נמקד את השאלה איפה אנחנו נמצאים, באיזה נקודה נמצאים. האם זה פיקוח נפש שאדם מייצר את זה וזה לא ניתן לפתרון אלא על ידי הפעולה שעומדת כרגע, הרופא צריך להפסיק את האכילה, את השינה שלו, האדם צריך, החשמלאי צריך לקום מהשינה וללכת לעשות ולהציל את ה, לנתק את המתח גבוה, כל הדוגמאות שאמרנו קודם, זאת האפשרות, או שמה יש אפשרות אחרת שגם היא ראויה על פי הלכה לפי שיטתו של רב שלום זלמן זצ"ל. בנקודה הזאת אומרת לנו, מי אמר? אתה ממקד לי את הפיקוח נפש כאן ואומר לי, אומר לרופא, הנה הילד לא מרגיש טוב. נכון, אני רואה אותו שלא מרגיש טוב, אבל עכשיו אני אוכל, תיגש לשם. אתה מצפה ממני שאני אעשה, תטייל, תמשיך לטייל. אז מה אם יש לי נשק כרגע? כל אחד שמחזיק נשק וראה קבוצת מטיילים אומר, סכנת נפשות, אני אלווה אתכם לשם שמיים, לשם מצווה? לא. כי מסבירים להם, אם ראית שניים שלחו בדרך ויד יש שניהם תרמילים ומסתובבים בבדי והם ממוצע גילים, אתה אומר להם יש סכנה, אתה רואה שהם שפויים, הם בסדר, מה עשית? כלום. הסברת להם שיש סכנה, תדעו שיש סכנה, הם לוקחים על דעת עצמם. כמה אתה מחויב להצטער? ללכת ללבות אותם כל הזמן למרות שיש לך נשק במקרה? זה לא, אתה לא מחויב. פוק חזים היה מה הדבר, זה מה שאתה עושה, הוא לא עושה את זה. אז אם כן, הנקודה הזאת היא משמעותית, כי הרבה פעמים זה נראה לא מוסרי איך אתה לא נאתר להצלת אחרים. הצלה הזאת במקום סכנה המדוברת היא סכנה שלא ניתנת לפתרון אחר. אז זה כך, זאת המנקת של הרמב״ם. אני רוצה לאכול משהו, מה אתה רוצה שאני אעשה? לי יש צער, התחייבתי, השתאבדתי להיריון, השתאבדתי ללידה, אפילו ניתוח קיסרי אומרים הפוסקים שזה נקרא גם כן גדר של שיבוד, כי כבר דרך העולם כך. אבל אני מאוד מצטערת, יש לי צער הגוף, יש לה צער הגוף. אתה הבעל, אתה זוכר שאמרת לי שיש לך בחשבון הבנק סכום מאוד מאוד יפה, הוא מתאים לשתי מניקות. יש מנקת שמשה רבנו נמצאת עדיין, קיימת, ועוד מנקת בסוף השכונה, תתן להם מזומנים ולא יקרה לבלת כלום. אתה מתעקש שאני אניק אותם. קח את התינוק, תסתדר איתו, כן? כמו שכתוב, שנעשו לו דדים והוא יניק אותם. כן? אז תניק אותם אתה. אני לא חייב להצטער. זאת אומרת, השיבודים שלי הם לא שיבודים כאלה. אל תעמיד את הסכנה, את התינוק שהולך למות מול הצער שלי, כי זה לא נכון. כי הוא יחיה אם אתה תמצא משהו אחר. אתה מתעקש כאן. אז נכון. אז זה באמת זה מה שיהיה. לפי גרסתך, התינוק ימות. לפי גרסתי, אתה תוציא קצת מזומנים מהכיס. לפי החולה, לפי הרופא והחולה, אתה מתעקש לא ללכת למיון, לא להתעקע שם. לך יש בעיה, מה אתה רוצה לפתור אותה בבעיה שלי? נכון שלבעיה יש בעיה יותר גדולה, מה אתה מבקש שאני אצטער? לך יש את הצער, יש לך את הקדוש ברוך הוא, שכבר הכל מיתו התברך, זה עניין של, זה התיק שלך, עם זה אתה תלך למיון ושאר מקומות. אם יש משהו נוסף, אתה מצפה שאני אעשה אותו? המטיילים ומיניהם, מה זה קשור אליי? להציל את ארץ לעם ישראל, כן, אבל למה שאתה ממציא לי כרגע מצויות של סכנה ואומר לי, אתה משובד, איזה שיבודים. כל גדולי הדור שטיפלתי בסוגיה הזו של הבטחת נתנים, מה פתאום? אני לא משובד, זה לחברות שמירה. קח חברת שמירה ותתעסק איתה. לא כאנשים שבאו לצבא בשביל כלל ישראל, בשביל כל מיני פירוצים וטיולים, מה זה קשור? זה רק עסקאות במדינה שאנחנו יודעים כבר איך היא עושה אותם, בצורות שונות, במטרות שונות, עם כל מיני הסכמים כאלה, שמישהו בא לכלל ישראל, שמים אותו, ואין הסערה של טיולים של אחרים. מורה בנן, אמרתי, צריך להסביר את זה, אבל בעזרת השם, ואין כאן מקום להאריך, ממי שאנחנו צריכים לסיים. אבל יש מקום להגיד את זה, שיש עדיין שיבוד ברמה מסוימת. נכון? זה צריך להבין. נראה כל כך פתאום, רבי יוסי, כל כך מובן, שפתאום רבנן כבר לא מובנים. צריך להסביר את רבנן. בהתחלה היינו ברבנן, הפשוטים, כן.
אבל עדיין יש קצת מרחק בין מקרה של רופא, שהוא אומר, יש רופאים אחרים, לבין המקרה שהרב הציג ש... שאם ילכו בדרך האלטרנטיבית האחרת, אז יעשו בה יותר איסורים. אולי שם, לא, מי אמר שגם
אם זה יותר איסורים, זה כבר שאלה של ליטול רשע ויעמוד, שאלה אם אדם מכניס עצמו למצבים כאלה, מה אני מחויב, אם אומרים לאדם חטא כדי שיצא חברך, באיזה איסורים, באיזה רמת איסורים, אומרים לחבר, אנחנו נכנסים לכמה, כל אחד בפני עצמו, פרשה גדולה. נכון, אבל צריך גם לנתח בכיוון הזה. תודה רבה.